אם כן, כוזרי א' צדיק ז'. יש לציין לשבח את עובדי האינטרנט שכתבו כסלב כמו שצריך. דיינו כף סמך למד וו, ולא כף סמך למד יוד וו, כפי שיש טועים לכתוב, כסלב זה בלי יוד. כל הכבוד לעובדי האינטרנט. טוב, אם כן, אנחנו במהדורת אבן שמואל, זה בעמוד למד דלת. אז הוא מסביר קודם כל לגבי חטא העגל, כן? שחטא העגל היה חלק מן התרבות הפולחנית של אותם הימים. כלומר, כל עבודת אלוה, בין שמדובר בעבודה זרה ובין להבדיל בעבודת השם, הייתה עבודה המקובלת, העבודה המקובלת הייתה דרך תבנית גשמית. אגב, הראית לו את המקום הלא נכון. לא, אני אמרתי שאנחנו בעמוד למד דלת במהדורת אבן שמואל. נכון? באמצע הפסקה. טוב. לא נורא, לא נורא, זה בסדר, בסדר. מותר לטעות. אגלה לך סוד, גם אני טועה לפעמים. עכשיו, הנה, והנה אף בני ישראל, עכשיו אומר, אם כן, ברור היה שגם עבודת אלוהי ישראל צריכה להיעשות באופן של הצבת תבנית שאליה מכוונים, אף על פי שאין מתכוונים לומר שזה האלוה. אתה שואל, הנה, הרי לפני כן אמר להם בפירוש לא לעשות תמונה. לא נכון. לא, הוא לא אמר להם את זה. הוא לא אמר לא תעשה תמונה, אלא הוא אמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה. בסדר? עכשיו, מה ההבדל בין לא תעשה פסל לבין לא תעשה לך פסל? הכוונה, אל תעשה לך פסל, אבל לי כן תעשה. זה המשמעות. הרי היה שהקדוש הוא ציווה עלינו לעשות לו פסל. איך קוראים לזה? הקרובים. אם כן, איך הקדוש הוא סותר את עצמו? הוא אומר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, מצד שני הוא אומר, תעשה לי פסל ותמונה. אז מכאן שכל האיסור היה שהם יעשו לעצמם. עכשיו, מה פירוש הדבר לעשות לעצמם פסל? אם אדם עשה לו פסל, כדי לקשט את האמבטיה, הוא עבר על האיסור או לא? לא, לא עבר על האיסור. אז אם כן, מה?
שסתם פשוט, לא קשור אלוהים?
סתם, הוא עושה, אני יודע, הוא עושה פסל, למד בחוג לפיסול, עשה...
עשה דרווין לפסל, נו.
מה, עשה מה?
דרווין.
עשה דרווין? פסל של דרווין? בשביל מה שעשה פסל של דרווין? אז זאת אומרת, עושה פסל של דרווין, כן? אז אומרים, מה הדרווין שלך? אז בקיצור, אז הוא עושה על עצמו פסל. אז יכול להיות שזה לא בסדר, שזה לא וזה, אבל ודאי שעבודה זרה אין פה, כן? אדם עשה לו פסל אמבטיה. אז מה זה שאדם עשה לו פסל? כלומר, למה הכוונה בתורה לא תעשה לך? הכוונה שלא תעשה חפצי עבודת אלוהים מדעתך. שלא תעשה לך פסל לעבודת אלוהים מדעתך. וזה מפורש בדברי חז"ל על הפסוק, לא אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. איך פרשו חז"ל לא תעשון איתי אלוהי כסף? שלא תעשו קרובים מכסף. ככה כותב רש"י. אז אם לא תעשו איתי אלוהי כסף, פירושו שלא לעשות קרובים מכסף, אז מה הם הקרובים? אלוהי זהב, לפי זה. נכון? מפורש. כלומר, דברי חז"ל מניחים שהקרובים הם אלוהי זהב. ההמשך, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. כלומר, אומרים חז"ל, שלא תעשו קרובים אפילו מזהב, בבתי כנסיות ובתי מדרשות. מכאן, שאתם תעשו אלוהי זהב, לי. כלומר, הביטוי אלוהי זהב איננו ביטוי של אלוהות, אלא הכוונה חפץ המשמש למקום השראת השכינה. זה הכוונה. לכן יוצא לפי זה שכל חטא העגל לא היה אלא שהם עשו חפץ כזה מזהב כמו שצריך. רק שעשו אותו מדעתם, זה נקרא להם. ולכן, כאשר משה רבנו בא לפני הקדוש ברוך הוא כדי להתפלל על העם, אומר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. ויעשו להם אלוהי זהב. אם היו עושים לך אלוהי זהב, כלומר על פי הדרכתך, היה בסדר גמור. והרי היה שאתה בעצם, גם אתה אמרת לי לעשות להם אלוהי זהב על ידי הקרובים. עד כאן מובן? כן, מה אתה רוצה?
לגבי היום ההלכה,
היום ההלכה, נו. האם היום ההלכה מתירה לעשות פסלים לנוי? ככה אתה שואל. ודאי שיש בעיות בזה, ודאי. אבל הן לא בעיות של עבודה זרה. אלא משום עבודה זרה, כלומר חשש עבודה זרה, אז יש כל מיני דברים. למשל פנים של אדם, לא עושים פנים של אדם. אז מה יעשה אדם שרוצה בכל זאת לעשות פנים של אדם? אז הוא יעשה כמעט את הכל חוץ מן האף. מי יגמור את האף? גוי. בסדר, מצאו פטנט. כלומר יש טריקים הלכתיים כדרכם של בני ישראל, מה שהרב מכנה התבונה המעשית. תמונה? מה? תמונה שטוחה? לא, כל הבעיה זה בדבר בולט. המילה תמונה בתנ״ך אין פירושה תמונה בעברית מודרנית. המילה תמונה בתנ״ך זה כל דבר שהוא בולט, תבליט. אבל דבר שהוא משוקע אפילו, זה לא נקרא תמונה בתנ״ך. אפילו משוקע לא נקרא, תמונה. תמונה זה רק דבר בולט. לא כמו בעברית מודרנית, שתמונה זה כל ציור שהוא. כן, בבקשה.
בעצם מה שהעם ישראל עבר זה בעצם שהם עבדו את השם, לא
רק שהשם
ביקש.
נכון.
והיום אנחנו
רואים
כל
התבודדויות
וכל זה, זה לא...
אתה שואל פה שאלה יפה. אם בעצם החטא של חטא העגל זה שהם עבדו את השם שלא כמו שהשם ביקש, אז מה עם כל מיני דרכים של עבודת השם שמתחדשות חדשות לבקרים, כגון ההתבודדות של ברסלב וכו'? תשובה, אין בזה כל בעיה. מדוע? כי זה לא במקום, זה בנוסף. כלומר, אם אתה עשית את הקרובים, ועכשיו אתה רוצה לעשות על גבי הקרובים משהו ככה שיעשה אותם יותר יפים, אז זה בסדר. כמו כן, אם אתה מתפלל תפילת העמידה, תפילת 18 בנוסח של הנביאים, בסדר. אתה רוצה להוסיף על זה עוד משהו, זה בסדר. אם זה במקום, זה בעיה, בהחלט. כלומר, אם נגיד, היו באים חסידי ברסלב ואומרים, היום עושים רק התבודדות, אין יותר תפילת 18. אז זה באמת היה דומה לחטא העגל, אבל זה לא מה שהם עושים. כן, בבקשה.
שרן אמר שבעצם אם הם היו עושים אלוהי זהב, אלוהי העגל, לקדוש ברוך הוא, זה היה בסדר.
אם הם היו עושים את זה על פי הדרכת הקדוש ברוך הוא, זה היה בסדר. ואז זה היה יוצא להם קרובים דווקא.
אבל השאלה שלי, שאתה אומר אלוהי זהב, מה ההגדרה של אלוהים פה ביחס אליי?
כן, מה פירוש המילה אלוהי? האם אלוהי זה מה שאנחנו מתכוונים בעברית שלנו, אלוהות? והתשובה היא שלא. אלא הכוונה, מרכבה לשכינה. זה נקרא אלוהים. מובן? כן, כמו שלמשל דיינים נקראים אלוהים. אשר ירשיעון אלוהים ישלם שיניים לרעהו. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אז זה בקרב אלוהים ישפוט. אז אם כן מדובר על אנשים שנקראים אלוהים. אם יש בני אדם שאתה יכול לקרוא להם לאלוהים, אלוהים, וגם המלאכים נקראים אלוהים, אז לא קרה כלום. בסדר? כלומר, המילה אלוהים היא מילה משותפת. כן, בבקשה אדוני. כן ידידיה, דבר, אל תכה.
התפילות של אז, אני מדבר עכשיו על התקופה של חטא העגל. אדם לא נקבעו ולא סדר, לא שום דבר.
נכון.
מי אמר שתפילה שלי לא טובה או שרב אתה יותר טובה?
אתה שואל, נגיד, האם תפילות בתקופה של חטא העגל היו פסולות? זאת שאלתך. כן? זה מה שאתה שואל או לא?
בסדר.
מה בסדר? על זה אתה מתכוון?
דלתם.
כן, אז נאמר ככה, אם הם היו מסדרים סדרי תפילה קבועים מדעת עצמם, בהחלט הייתה בזה בעיה. כן, משהו כזה. אבל הם גם לא היו עושים את זה, כי הם היו זקוקים, לפי התרבות הפולחנית של אותם הימים, למה שנקרא צורה מורגשה. ולכן הם עשו את העגל. זה לא היה מספיק להם שיהיה רק תפילות. כן, בבקשה.
אם זה באמת בא בגלל התרבות הפולחנית הכללית, אז בעתיד זה לא יהיה אמור להיות ככה. אנחנו לא נצטרך את הדבר הזה, אם אנחנו מבינים שלא צריך פסל בשביל לעבוד.
שאלה יפה. זאת אומרת, אם כל דרכי העבודה של אותם הימים נקבעו בגלל התרבות הפולחנית של אותם הימים, ובאותם הימים היה צריך קורבנות ומזבח וקרובים ודברים כאלה, האם זה לא אומר שלעתיד לבוא נוכל לעבוד את השם בלי כל זה? תשובה, לא. בגלל שיש ערך לזה שעבודת השם תכלול גם את הנטיות היותר פשוטות וראשוניות של האדם. ולכן אמר הכתוב, אומרת הגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. אז מי אמר שזה טוב שהאדם המודרני איבד את הכוחות האלה? כן, משל תקרא את המחקרים של קלוד לוי שטראוס, שקלוד לוי שטראוס, שהוא היום בן 100, כן, חגג השבוע את יום ההולדת 100 שלו, אבי האנתרופולוגיה המודרנית, כמובן יהודי, כן, שהוא במחקריו הראה לדעת שהמחשבה של האדם המערבי, שהוא מרכז האנושיות, ושהוא פוסל את כל דרכי החשיבה של הפראים, כביכול, היא חשיבה מוטעת. ושהחשיבה של השבטים הפראיים, הפרימיטיביים ביותר, איננה נופלת בהגיונה הפנימי מדרכי החשיבה של הפילוסופיה המערבית. זה לא טוב להקריב בנים, לא, זה באמת לא בסדר. אבל אפשר לעשות עידון של הדבר הזה, כן? יש עידון של הדבר הזה. קוראים לזה ברית מילה, פדיון הבן, יש דברים כאלה. להקריב בנים באמת אני מתנגד, כן, שיהיה ברור. שלא יתחילו לתלות בי.
שאלה, אמרנו בשיעור הקודם שמי שתכלס עשה את העגל עצמו זה היה בכלל ערב רב.
אז מה?
כלומר, אז למה הוא
פשוט
לא אומר לו, למה הוא אומר,
הרגישו
אחדים, אפשר להשתמע מהניסוח
הזה
גם.
איפה הוא כותב אחדים?
לבסוף
הרגישו
אחדים,
הם צריכים לבקש לנבד,
שהוא
יפנות
אליו בכל העולם.
אז הוא לא כותב שזה ערב רב, בסדר, אז מה?
למה הוא כאילו לא אומר,
תשמע,
זה היו גויים.
כי הוא לא חושב ככה.
אוקיי, למה?
אבל
אתה צריך אחדים זה
ערב. אני הסברתי ככה, הוא לא חייב להסביר ככה.
אם זה
הערב,
לפי
הפירוש של רב,
אם זה ערב רב עשה את זה, אז מה
החטא
פה? הם לא מחויבים
לא
לעשות
עגל. מי אמר שהם לא מחויבים הערב רב גם שלא לעשות עגל? הם שמעו את מעמד הר סיני בדיוק כמוך.
אבל הם לא חלק מהעם.
הם לא חלק מהעם? אז מה הם? כדאי אולי שתשמע, יש לי קלטת על זה, על מי זה הערב רב, ואז נראה לי שאת השאלה הזאת לא הייתה שואל אחרי הקלטת. בסדר? ובכן. נקראת ערב רב, זה נמצא ב... אני חושב בזה של האינטרנט, אפשר להשיג את זה. טוב, אז איפה היינו? אז אם כן, בני ישראל הם ציפו לזה שיעשו אלוהי זהב, אבל בעצם אפשר לומר שיש פה סברה. מה הם אמרו? הקדוש ברוך הוא ציווה לנו לא לעשות מדעתנו את החפצים שדרכם נעבוד אותו. בסדר? אבל זה היה כל זמן שהוא שלח לנו שליח. מי הוא השליח? משה. משה כנראה מת. כן, זה מה שאמרו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אז אין ברירה. חוזר המצב לסטטוס קוו הקדום. אנטה, כנראה. סטטוס קוו אנטה. כלומר, המצב שהיה לפני ההתגלות. ומה עשינו לפני ההתגלות? עשינו כל מיני פסלים מדעתנו. זה חוזר להיות כשר. לכן הם אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, וציוונו שלא לעשות פסל ותמונה מדעתנו, הוא כבר לא פה. אז אנחנו חוזרים למצב שבו עושים פסל ותמונה מדעתנו. אין לך דבר יותר הגיוני מזה לכאורה. עכשיו אני רוצה על פי זה להסביר עוד משהו. היה מלך בישראל, ושמו ירובעם בן נבט. הוא החליט, יום אחד, לא יודע, קם בבוקר, אומר, וואלה, חבר'ה, נעשה שני עגלים, עגל מזהב בבית אל, ועוד עגל מזהב בדן. בסדר? אחד בבית אל, אחד בדן. ועם ישראל, מה עשה? עשה לו את העגלים האלה, והלך והשתחווה שם וזבח שם. שאלה קטנה, הם לא למדו פרשת כי תישא מימיהם? לא קם איזה אחד להגיד, אדוני המלך, נדמה לי שכתוב בתורה שדברים כאלה לא עושים. וחבל שאף אחד לא אמר לו, כי אז המלך היה אומר, וואי, איך לא שמתי לב. באמת, טוב, אל תעשו עגל מזהב, נכון? אתם מבינים את התמיהה? מה זה לא הייתה להם ברירה? מה פתאום המלך עשה דבר כזה? מה, איך המלך בכלל רוצה לכפות על העם, לעשות מעשה שבאופן, הייתי אומר, כותבי, זה קופץ לך בפנים, התורה מתנגדת לו. אני אומר, גם אם הוא נזכר בתור דמות לא כל כך חיובית, הוא צריך להיות דמות הגיונית. מלך בישראל לא יעשה משהו שבאופן כותבי הפוך לכל המסר של כל התורה של העם הזה.
הוא רוצה לשלוט.
נכון? מה? הרי מה הוא רוצה שמה המלך? הוא רוצה להיפרד מממלכת יהודה, נכון? הרי מה היה הסיפור? הוא אמר, אם אנחנו לא נעשה איזה פולחן אלטרנטיבי למקדש, אז העם יעלה לירושלים, וליבו יחזור אחרי רחב עם מלך יהודה, אותי ישחטו, ואני אפסיד את המלוכה. אז במקום זה אני עושה פולחן אלטרנטיבי. זאת אומרת שזה עם שרוצה לעלות לירושלים. רק שהמלך אומר לו, תשמע, יש משהו אחר. צריך שיהיה היגיון בדבר הזה.
מה לגבי העובדה שהוא יודע שהם גם נענשו לפני?
גם הוא יודע גם שהיה עונש על חטא העגל וכו'. מה זה עשיר? חוץ מזה, אל תחשבו שהמלך הזה היה אדם קטן. ירובן בן נבט היה מלך ענק. היה ענק בתורה. הרי מי המליך אותו? אחיה השילוני. אחד מגדולי הנביאים שבכל הדורות. הוא קורא לו, אומר, תשמע, בוא, זה היה עוד מימי שלמה. לוקח אותו ככה לשיחה בשדה ליד ירושלים. אומר, תשמע, בשקט בשקט, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להמליך אותך על ישראל. כן? ולכן אתה חייב בהוראת שעה של נביא לפלג את הממלכה. כלומר, פילוג הממלכה לא היה עבירה. התפלגות הממלכה זה היה ציווי של הקדוש ברוך הוא דרך נביאו אחיה השילוני לירובעם בן נבט. ברור שאחיה השילוני לא הולך לחפש סתם בן אדם, הוא הולך לחפש אדם ראוי. כתוב בגמרא, ויהי ביותם בשדה, שהיו כל תלמידי חכמים לפניהם כעשבי השדה. כלומר, ירובעם בן נבט זה גדול הדור. הייתם רואים אותו, על המקום הייתם תולים את התמונה שלו במטבח. לא, ברור מה. עכשיו, מה? במטבח, כן, או בחנות פלאפל, אתה אומר, יש לך תעודת כשרות? תראה, יש לי פה ירובעם בן נבט. עכשיו, יותר מזה, התלמוד אומר שירובעם היה דורש 103 פנים בתורת כהנים. עכשיו, תורת כהנים, ספר ויקרא, הוא הספר היותר קשה לביאור מבחינה הלכתית, אם כן הוא היה גאון גם בהלכה. רק דבר אחד לא הבנתי, למה הוא דורש 103 פנים? מה זה 103 פנים? מה? ספרים ל-70. אולי תהיה קצת יותר יצירתי, מה זה 103? העגל בגימטריה. כן, בגימטריה העגל, דהיינו, שירובעם בן נבט, היו לו הוכחות הלכתיות מתורת כהנים שצריך לעשות את העגל. זה הכוונה. ואם היינו שומעים אותו, יכול להיות שהיינו כולנו משתכנעים והולכים לעבוד איתו. כי הוא לא היה אדם קטן. יותר מזה, התלמוד אומר שהוא הכתים את אחיה השילוני על מסמך. שבו אחיה השילוני כותב, גם אם ירובעם יאמר לכם לעבוד עבודה, מה יש לך שאלה? למה אתה לא שואל אותי? אבל אני רוצה שיפריעו לי. בבית אל ובדן. בסדר? אגב, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות במה גדולה בדן, שמניחים שם הארכיאולוגים ששם הניחו את עגל הזהב. השאלה היא, למה מצאו רק את הבמה ולא את העגל? עשו מזהב, מה? טוב. טוב. אז איפה היינו? רק, כן, שהוא אמר לו לחתום על מסמך, שבו יהיה כתוב, גם אם ירובעם יאמר לכם לעבוד עבודה זרה, שמעו לו. ואחיה השילוני חתם על זה. עכשיו, הגמרא אומרת שירובעם עבד עליו קצת. אמר לו, מה, אני אגיד שאתה יעבדו עבודה זרה? אומר, אתה יודע שאני לא רוצה שיעבדו עבודה זרה. אלא רק כדי לחזק את המעמד שלי, כי אתה אמרת לי הרי לפלג את הממלכה, אי אפשר ככה בלי גיבוי שלך. אז בסדר, חתם לו. לא חשש, זה ברצין. משהו כזה. מה אתה אומר? שיש הסיפור שהקדוש ברוך הוא?
רובם בלבד, נלך שלושתנו בגן עדן, שואלי רובם בלבד, מי ילך בראש? הקדוש ברוך הוא אומר דוד, אז הוא לא מסכים.
כמעט. אתה אומר ככה, שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא תפס את ירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואתה, ואני, ובן ישי, נטייל יחד בגן עדן. לא, בן, לא דוד, אלא בן ישי, כן? אתה, ואני, ובן ישי, נטייל ביחד. קודם כל, עצם ההצעה מראה את החשיבות העצומה של האישיות של ירובעם, של ירובעם לא היה סתם בן אדם. היה אדם גדול עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מציע לו טיול. טיול פרטי, איתו ועם בן ישי. עכשיו, למה הוא לא הסכים? אמר, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר, אם יאכיל לו בעין, אם זה ככה אני לא בא. כלומר, יש לו גם עקרונות. אין? אני חושב שמלכות ישראל זה יותר חשוב ממלכות יהודה. ככה הוא. בסדר, אפשר להבין למה הוא אמר את זה וכו'. אבל אני רוצה שתבינו שירובעם לא היה טיפש. ובוודאי, כשהעם שאל אותו מה לעשות עוד פעם את חטא העגל, הייתה לו תשובה לשאלה הזאת. ומה הייתה התשובה? בדיוק הסברה של עובדי העגל. כי הרי מה אמרו עובדי העגל? אם אין התגלות, אז אנחנו צריכים לעשות מדעתנו. למה זה לא בסדר? כי משה היה בדרך. נכון? אבל אם משה לא היה אמור לחזור, היה צודק לעשות את העגל או לא? לכאורה כן. עכשיו יותר מזה, מה אומר עכשיו ירובעם? יש לי סברה, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, ציווה עליי לפלג את הממלכה. אם הוא רוצה שאני אפלג את הממלכה, סימן שהוא רוצה שאני אמנע את העלייה לירושלים. מה יש בירושלים? יש מקדש. מה יש בתוך המקדש? קרובים. אז אם הוא לא רוצה שאני אגרום, אם הוא רוצה שאני אגרום לאנשים לא לעבוד את הקרובים, סימן שמה הוא רוצה? את העגלים? השתחוו מול הקרובים, אדוני. ודאי. עכשיו, קרובים אחרים לעשות, מה פתאום? לא תעשו לכם. אלוהי זהב לא תעשו לכם, שלא תעשו קרובים מזהב. ואפילו מזהב...
אני עושה כאילו לא.
מה?
אני עושה לא.
לא, זה לא לא. כי הרי מקומו זה בירושלים. עכשיו הוא רוצה שאני אעבוד אותו מחוץ למקומו. איך אני אעבוד אותו מחוץ למקומו? אני אעשה עגלים. זה מאוד מאוד הגיוני, אגב. צריך להבין משהו. למה שני עגלים? כמו שני הקרובים. עכשיו, יותר מזה. בתוך המקדש, השכינה נמצאת בין שני הקרובים. בממלכת ישראל השכינה נמצאת בין שני העגלים, בשני הקצוות של הממלכה. אחד בגבול הצפוני, אחד בגבול הדרומי, כל המדינה כולה היא הופכת להיות קודש הקודשים. תפיצה של קידוש החול. כלומר, זה חילונות מקודשת, משהו כזה. צריך להבין שהוא היה אדם גאון. עכשיו, למה הוא לא עשה? הרי במרכבה יש לנו גם קרוב, גם שור, גם אריה, גם נשר. אומר המלבים, למה הוא שהוא לא יעשה נשר? נשר זה חיה טמאה. אריה, גור אריה יהודה. אז מה, הוא יעשה את הסמל של ממלכת יהודה בממלכה שלו? לא עובד. מה נשאר לו? השור. כן, בדיוק, כן. למה צריך לפלג את העם? זה כתוב מפורש בספר מלכים א', ואני מניח שאתה קראת את התנ"ך. אם לא, אני מזמין אותך לקרוא את התנ"ך, ושם יש תשובה לשאלה שלך. בסדר, אז אתה מבין לגבי דמות לא כל כך חיובית? צריך להבין במה הוא לא חיובי. הוא לא אדם מושחת במובן השפל של המילה. הוא אדם גדול שאיזה נטייה של כבוד אישי התעתה אותו. מובן? ולכן... זה עליו מפילים את כל התיק, כן? אין לו חלק לעולם הבא, חטא וחטא את ישראל.
בגלל שאדם
דבר כזה. כן, בגלל גדלותו היא זו שהתעתה. כן.
נחזור לעגל הזהב שעשו
במדבר. עכשיו, זה לא סליחה, סליחה. מעניין מאוד, היה יהודי אחד ששימש במקדש, כהן, ששימש במקדש, וכתב ספר ביוונית, כדי להסביר לעולם מי זה עם ישראל. הוא כתב ספר בשם קדמוניות היהודים. כן, יוספוס פלביוס. הוא הרי שימש ככהן בבית המקדש. יותר מזה, כשהוא היה בן 15, היו שואלים אותו שאלות בהלכות ההקרבה. הוא מספר על עצמו. לא סתם בן אדם. והוא בספר קדמוניות היהודים מספר מה שקרה במעמד הר סיני. הוא אומר שכשהיה מעמד הר סיני, העם שמע את דבר, את כל האלוהים, ואחר כך משה עלה אל ההר, והתעכב שם זמן רב. זמן רב מאוד, והעם נכנס לדאגה וחרדה. והם לא ידעו מה לעשות, וליבם יצא מהם. עד שבסוף ראו את משה חוזר עם הלוחות ופניו קורנות, וחזרה השמחה לעם, והוא ציווה לעשות את המשכן. נראה לי שהוא פספס שם משהו בדרך, נכון? עכשיו למה הוא השמיט את זה? מה, הוא צריך לספר לעולם כולו את הפשלות שלנו? הוא לא מספר. כן, זהו מה שבבית. אבל מה, כשהוא מגיע לסיפור של ירובעם בן נבט, הוא אומר שכשירובעם אמר לעשות את העגל, הוא הוסיף גם עוד משפט. הוא אמר, וכמדומני שכך עשה אהרון במדבר. עכשיו, הקורא, הדובר היוונית, לא מבין בכלל על מה מדובר. הוא יודע, הוא חושב שזה מסורת שכן, אפשר בתנאים מסוימים לעשות עגל מזהב. אז זאת אומרת שבתוך המקדש בירושלים זה מה שלמדו על ירובעם, אם ככה יוספוס מספר. בסדר? אז זה לא כל כך רחוק מה שאני אמרתי. עכשיו רצה להגיד משהו, סליחה.
אם נחזור לעגל שעשו במדבר.
כן.
חוגים וזה דומה וכו'. אבל מה הם אומרים? הם אומרים, אלה אלוהיך.
ישראל, אשר אלוהיך.
נו, אז נו. לא כפו שמשה אלה אותה.
עכשיו אתה שואל, מה עם המשפט המפליל, כן? שהם זבחו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר אלוהיך מארץ מצרים. יש לי שאלה אליך. האם הם לא יודעים שלפני רבע שעה העגל הזה לא היה קיים? האם הם חושבים שהנזמים והעגילים שלהם הם אלה שהוציאו אותם ממצרים? בדי שלא. אז מה, הם טומטמים? רק עם חכם ונבון הגל הזה, מה? אבל אפילו המטומטמים הגדולים בעולם, הם לא חושבים שהנזמים שלהם הם אלה שהוציאו אותם מארץ מצרים. אז מה זה אלה אלוהיך ישראל? צריך להבין מה ההיגיון מאחורי הדברים האלה. זה שהוא עושה צחוק מהם. מה? כן, חציו, כן, מה? אבל זה סתם כי הוא רוצה לרדת עליהם. כן, מה? מה הצורה? לא, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא זה שהוציא אותם מארץ מצרים. הם אומרים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מארץ מצרים. ואיפה, מהו המקום שבו עובדים לו? מסביב לעגל, מה הבעיה? והראיה, שמיד אחר כך כתוב, וירא אהרון, ויבן מזבח לפניו, ויאמר חג לשם מחר. חג לשם, סימן ש... והם לא הרגו אותו על זה. כלומר, נכון, נכון. מה הם עושים? וישכימו ממחרת, ויזבחו וכו'. כמו שאהרון אמר להם, לעבוד את השם. כן, אבל איך הוא אומר חג לשם? אם אתה אומר שזה לא את השם שהם עובדים, אז איך הוא אומר חג לשם? סימן. כן, אבל אני לא שואל מה מתיר לאהרון לומר את זה. אני אומר, מה אהרון אומר להם? הוא אומר להם לעבוד את השם. ומסכימים.
משה אחרי
כן אומר השפרעו אהרון לשמצה. רגע, one second please, קודם כל.
אבל לא בדיוק עשה מה שצריך.
רק רגע, אני הולך פסוק פסוק. כן? הפסוק אומר ככה, שאהרון אומר להם חג לשם. אמת? סימן שזה, והם קיבלו דבריו. סימן שהם רוצים לעבוד את? את השם. עובדה שבבוקר הם קמים והם עושים משהו.
אחר כך משה עם הלווים
הורגים אותם. הורגים אותם, זה נכון. אבל על מה? על זה שהם עבדו לאלוהים אחרים? בשום מקום לא תמצא שנאמר שם שהם עבדו זולת אלוהי ישראל. למה הרגו אותם? בגלל שהם עשו להם אלוהי זהב, שזה דבר שהיה אסור לעשות. בסדר? עכשיו יוצא לפי זה שהם עבדו את השם שם בעגל, רק שהם עבדו אותו בצורה לא נכונה. כל השאלה שנשארת...
זה החטא כל כך
גדול? כן, זה בדיוק מה שהוא אומר, זה כלום. הרי מה כתוב שם בפסקה, איך קוראים לזה? פסקה צדיק גימל. זוכר מה שכתוב פסקה צדיק גימל? חטא אשר גינו עם עצמם מתוך גדולתם ואת גדול כי משכתיו ספורים. תרגום, מה אתה עושה מזה עניין? סך הכל הם רק עשו עגל זהב והשתחוו לו. הם לא יעבדו בדרך שאמרו להם.
לא עבדו את העגל.
ודאי שלא עבדו את העגל. מה אתה שואל? אז למה משה כל כך כועס?
השם רצה גם להרוג את אהרון, משהו כזה.
נכון. זה שאהרון עשה טעות, זה אני מסכים איתך. השאלה היא, מה הייתה כוונתו של אהרון בדבר הזה, ומה הוא מחר לעם? זה גם השאלה אחרת. מה שמעניין אותי בשלב הזה, זה לא אם אהרון היה בסדר או לא, מה שמעניין אותי זה מה העם הבין מדברי אהרון. והעם הבין שצריך לעבוד את השם. או? כן. מה אתה אומר? מה? למה הם לא ספרו עוד יום אחד? למה שיספרו עוד יום אחד? אולי צריך לספור עוד 30 יום? פה לא כתוב דבר כזה. הרב יהודה הלוי בכלל לא מזכיר את הנושא של 40 יום. מניין לך שהם היו צריכים לחכות 40 יום, אולי 80 יום? הרי משה הלך כמי שעומד לחזור עוד יומיים. ולא חזר. זה מה שהוא אומר בהמשך. עכשיו, מה? איזה פסוק? אלה אלוהיך ישראל, זה הקדוש ברוך הוא.
אבל למה להצביע על משהו, כאילו...
הם לא הצביעו על שום דבר, הם רקדו מסביב לעגל, זה הכל. לא הצביעו על שום דבר. כן, בבקשה.
למה דווקא התורה... למה זה גם להתפתחות?
כן, בסוף הם הגיעו ויקומו לצחק. כלומר, אתה שואל בו שתי שאלות חשובות מאוד. למה קודם כל צורת העגל? ב' אגב, היה איזה אליל מצרי בצורה כזאת. אפיס קראו לו. ונשאלת השאלה, למה גם זה הגיע בסוף להפקרות? כן, ויקומו לצחק, כשחזל אומרים גילוי עריות, וכל מיני בזנות המונית, דברים כאלה, מאיפה זה בא כל הסיפור הזה? כן? אני רוצה לענות, כן, אבל בינתיים הוא מעכב אותי. כן, מה אתה רוצה?
זה בדיוק לשאול אותך,
מה אומר החבר? מה אומר
החבר?
אז אני עוד לא גמרתי. אני נותן הקדמות כדי שנבין את החבר עד הסוף. בסדר? עכשיו, כדי להבין את הדברים עד הסוף, הרי, לכאורה, אם הם כבר רוצים לעבוד את השם, למה זה לא יצא להם קרובים? למה יצא להם העגל? כן? ויצא העגל הזה. יש בספר תהילים תיאור של חטא העגל. מה כתוב שם? יעשו העגל בחורב, השתחוו למעשה ידיהם, איך כתוב? וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. כתוב ככה, נכון? וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. מהו כבודם? במקום לעשות צורה של כבודם, מה זה הכבוד של האדם? זה הפנים שלו. הם היו צורים. זה המקום שבו מופיע הכבוד, דהיינו הנשמה. בוודאי, עורה כבודי, עורה הנבל וכינור. העיר השחר.
מה זה כבוד השם?
כבוד השם זה הכבוד האלוהי. אבל כבודם, הכבוד של האדם, זה הנשמה. אז מה נאמר כאן? וימירו את כבודם. מה הם היו צריכים? לעבוד לצורת הכבוד, מול צורת הכבוד. ובמקום זה הם המירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. עכשיו, למה להגיד תבנית שור? מה כל כך בעייתי באוכל עשב? כלומר, שזה מה שהמשורר בתהילים בא להדגיש. אוכל עשב דווקא.
החלק הכי תחתון באדם.
מה?
החלק הכי תחתון באדם.
מה הכי תחתון באדם?
החלק הבהמי.
אז אם כבר שידברו על העיכול, שזה יותר גרוע, נכון?
אולי בפנים שממורים את הכבוד.
אני אסביר, מה ההבדל בין האופן שבו אדם אוכל לבין האופן שבו השור אוכל?
השור מוריד את הראש.
השור מוריד את הראש, והאדם מעלה את המאכל אליו. כן, כלומר, אדם לוקח כפית, כן? מעלה את המרק אל הפה. מה עושה השור? מוריד את הפנים שלו אל המאכל. זאת אומרת שיש פה שיעבוד אל הטבע. כשיש התגלות, אז ההתגלות היא מן העליונים. לכן זה מושך את הטבע אל המקור של הגילוי. לכן באופן טבעי, הצורה שיוצאת היא צורה של פני אדם. לכן יוצא עגל. בסדר, יוצא להבדיל. כרוב. לעומת זה, לא ראש כרוב, כן? אלא יוצא כרוב. כלומר, פני אדם. כש אין התגלות, אז מחפשים את הקדושה איפה? בתוך הטבע עצמו. בתוך הטבע עצמו הכל מעגלי. הפנים נופלים למטה. מעגלי לשון העגל. כלומר, כיוון שלא היה להם כבודם, אז הם המירו בתבנית שור אוכל עשב. מחפשים את הקדושה שבטבע. כשיש קדושה בטבע ולא קדושה שמעל הטבע, מה הדבר הזה מוליד? כוחות של הפקירות. ברור? כלומר, העבודה הפגנית היא באה בגלל המודעות לעוצמה האלוהית שבכוחות החיים המשוחררים. ואז יוצא ויקומו לצחק. המשל זה הביטוי, זה הביטוי התבניתי של מה שהם מרגישים. הם מחפשים מהו הכוח הגדול בחי הטבעי. ודאי שהיה עגל. ודאי שהיה עגל. אבל לא סתם הם עשו עגל. העגל יצא עבורה משהו. ברור?
מה
החומרה של חטא העגל בסופו של דבר? החומרה של חטא העגל בסופו של דבר היא חומרה אדירה. והיא, בעיני רבי יהודה הלוי, בדיוק ההפרש שיש בין הפילוסופיה לנבואה. האם הקודש הוא דבר אוטונומי שבא מן הטבע, או שהוא משהו הטרונומי שבא מן החוץ? וכל העניין של ספר הכוזרי זה זה, להראות שצריך להמתין להתגלות ולא לעבוד עבודה של חוויה דתית. נכון. כן, מה זה חטא העגל? חטא העגל, אומר הרב קוק, הראה לעולם כולו שיש השתוות בין ישראל לעמים. ולכן העמים אינם מכירים בזכות שלנו על ארץ ישראל, כלומר, מה אתם טובים מאיתנו? אם הייתם נשיא אלוהים בתוכנו, על המקום היינו נותנים לכם את הארץ. אבל אתם בדיוק כמונו, אז למה שניתן לכם את הארץ? כן? בבקשה. כן. זה לא נורא, חטא העגל הוא לא נורא כפי שהמלך הבין אותו, אבל הוא נורא מאוד ביחס להשקפה של היהדות. בסדר? בבקשה.
למה זה הפסוקים כתובים בכוונה כדי
שתבין את זה כמו שהמלך הבין? למה הפסוקים כתובים באופן כזה נורא, באופן שהמלך, כדי שזה יובן כמו שהמלך? תשובה. בגלל שאם אתה מנהל נגיד להקת מחול סופר נפלאה ואחד יחליק על קליפת בננה, אתה אומר, תשמע, אתם לא יודעים שום דבר לעשות, אתם יותר גרועים מהזבן בשוק שלא יודע לרקוד בכלל וכו' וכו', נכון? אתה מתעצבן על הלהקה שלך, למרות שזו הלהקה הכי טובה בעולם. בסדר? אז זה בדיוק העניין. אם עם ישראל שהוא כזה נפלא, פתאום משהו לא בסדר, או כמו למשל בקונצרט, כל וינה הגיע לשמוע את הקונצרט, ואחד במקום לעשות דו עשה דו דיאז. אז זה באמת הפך להיות הפשלה שכולם מדברים עליה, דאסט איסטר סקנדל. והמנצח הראשי צריך להתפטר וכו' וכו'. זה מה שקרה בחטא העגל. ההרמוניה נשברה. לינג! ברור. עכשיו, אחרי כל הדברים היפים האלה, אנחנו יכולים לקרוא את כל זה בתוך הטקסט, לא. אנחנו נקרא שם בטקסט, זהו. והנה, בני ישראל, אנחנו חושב שנתתי מספיק הקדמות כדי שנוכל לקרוא את הטקסט. והנה, בני ישראל, אף הם מובטח להם כי יורד עליהם מימה אלוה הדבר מה אשר יראו ויכוונו אליו, כשם שכיוונו בצטה מצרים, אל עמוד הענן ולעמוד האש, היו מסתכלים בהם ומכבדים אותם, ופונים עליהם ושתחבים לחם לאלוה יתברך, וכן יהיו פונים אל הענן שירד על משה בכל לדבר האלוה איתו. ויהיו עומדים ומשתחווים לכל אלוהים, ומששמעו בני העם את הדיבור האלוהי בעשרת הדיברות, ומשה עלה אל ההר, מתוך ציפייה ללוחות הכתובים, אשר יוריד אל העם ולאהרון, אשר יוראה בהם למען יעשה כתבניתו לעם. והיה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו, ובאהרון הברית האלוהית, הבריאה החדשה אשר יברא האלוה, רצוני לומר שני הלוחות. ונוסף על אלה, הענן אשר יכסה את אהרון והאור האלוהי והמופתים שיראו בעבורו. נשארו עומדים ומצפים לרדת משה בעודם באותה הרוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני. לא שינו פערם ועידים ובגדיהם אשר לבשו, ונשארו עומדים במצבם זה ממתינים לבוא משה מרגע לרגע. אולם משה נשאר בהר 40 יום, אם כי לא לקח איתו צדה לדרך ולא נפרד מהם, והיה כהולך על מנת לשוב בו ביום. אז גברה האכזבה אצל אחדים מבני ההמון הרב ההוא, אותה שעה התחיל העם להיחלק לחיטות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות, ולבסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נעבד, שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. אך גם הם לא כי חשו באלהותו של מוציאה מארץ מצרים. הם ביקשו רק כי יהיה איתם תמיד נעבד מוחש, אליו יוכלו לרמוז מדי ספרם את נפלאות אלוהיהם, כאשר עשו זאת לימים המאמינים, אשר בירותם את הארון אשר עשה משה עליו השלום קראו, הנה האלוה. למי הוא מתכוון? מי המאמינים שכשראו את הארון אמרו, הנה האלוה? איפה שמענו שהם אמרו, הנה האלוה? אז פה המהדיר כתב, הכוונה לפסוקים במדבר, קומה השם, שובה השם. כן, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם. זה פשוט לא נכון. מה שכתוב כאן בהערה למטה, זה פשוט לא נכון. אלא למי הכוונה? לפלישתים. כן, בספר שמואל. בספר שמואל א', יש שם מלחמה, מלחמה קשה, ויערכו פלישתים לקראת ישראל. אני קורא כאן בפרק ד' פסוק ב'. ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש. זה כבד. ארבעת אלפים הרוגים ביום אחד. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם ויבוא בקרבנו. ויושיענו מכף אויבינו. אז מה הם חושבים, זקני ישראל? שאם יעשו כמה טריקים דתיים, יביאו חפצי דת למחנה, נגיד דולר, ואז ינצחו במלחמה. וישלח העם שילו, ויסעו משם את ארון ברית השם צבאות, יושב הקירובים. ושם שני בני האלי עם ארון ברית האלוהים, חופני ופנחס. ויהי, כבו ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ. ממש הם מרוצים, הגיע ארון הברית, עכשיו הכל יהיה בסדר. קוראים לזה תפיסה פגנית. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים? וידעו כי ארון השם בא אל המחנה, ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. הנה, זה מה שרבי יהודה הלוי מתכוון, שהפלישתים אמרו, בא אלוהים אל המחנה. מי זה אלוהים? הארון. ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו. מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו והיו לאנשים פלישתים. פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם וייתם לאנשים ונלחמתם. כלומר, מרוב ייאוש, הם עושים, מחליטים לעשות מלחמת ייאוש הפלישתים. וילחמו פלישתים. וינגף ישראל. כלומר, אתה חושב שאתה מביא את הארון זה יעזור? וינגף ישראל. וינוסו איש לאוהליו, ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. וואו. כלומר, יותר קשה מהקרב הראשון. וארון אלוהים נלקח, ושני בני עלי מתו, חופני ופנחס. כלומר, בעצם מה קרה באותו קרב? העברים איבדו את העצמאות. כלומר, לא רק שבני ישראל איבדו את ה... בעצם שילו נחרבה. הארון נלקח בשבי, חופני ופנחס מתו, ואיבדנו את העצמאות, ו34 אלף הרוגים. פשוט לא יאומן. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא, מדף קרועים ואדמה על ראשו. ויבוא, והנה עלי, מי זה עלי? הכהן הגדול. יושב על הכיסא, יד דרך מצפה. כי היה ליבו חרד. כלומר, בזמן שכל העם יצא למלחמה, אז עלי היה בחרדה. על מה הוא היה חרד? כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. ומה עם כל העם?
ומה עם בניו?
מה עם בניו? ומה עם העם? הוא ליבו חרד. מה יהיה? הם הוציאו מהאפסנאות את הספר תורה, מה יהיה? כן? רק את זה תשמרו טוב. והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מה כל ההמון הזה, והאיש מיהר, ויבוא ויגד לאלי. ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. טוב, הוא מנהיג דתי, יושב רחוק מכולם, והוא דואג לענייני הדת, שזה יהיה בסדר. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים. תרגום, איבדנו את העצמאות המדינית. איך מגיב עלי? לא מגיב. וגם מגפה גדולה הייתה בעם. כלומר, יש הרוגים. שקט. טוב, מנסה לזעזע אותו. וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס. אז מה? וארון האלוהים נלקחה. ויהי כי אזכירו את ארון האלוהים. ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש מאוד, כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. תבין מה קרה פה? כלומר, במקום שיהיה חשוב מן העצמאות ומן העם, חפצי הדת הופכים להיות העיקר. אפילו הילדים שלו לא חשובים. מה קורה אחר כך? אחרי שמת אלי. מי מנהל את ענייני העם? שמואל הנביא. מה עושה שמואל במשך 20 שנה? אומר, תשמעו, אנחנו את המקדש, הרי אם הייתי במקומו, הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי בונה את המקדש בחדש, נכון? הייתי מסדר את הכהונה הגדולה, הייתי מרכז את השלטון, באיזושהי צורה, הייתי עושה משהו, נכון? במקום זה, כל ימי שמואל כמעט, כל ימי שמואל, ארון הברית נשאר בביתו של אדם פרטי, עובד אדום הגיטי. זה יישאר שם במחסן שלו, אין בעיה, שיישאר אצלו. מה עם כהונה גדולה? אין כהונה גדולה. נגמר. אתם, בני אלי הכהן, הנכדים של אלי הכהן, אנחנו נסדר לכם איזה ג'וב, רק אל תתערבו בעניינים. אם כבר צריך להקריב קורבן, אני, שמואל הנביא, שאני לוי, מקריב. מה עם סנהדרין? סנהדרין כתוב, ועלית אל המקום. כלומר, יש עניין של ריכוזיות של השיפוט. מה עושה שמואל? מסתובב מעיר לעיר כדי לשפוט את העם. מבטל את הריכוזיות של המשפט. מה עם מלך? שמואל אומר, אני לא רוצה מלך. לא רוצה מלך. זאת אומרת שהוא בעצם מפרק את מוסדות המדינה. למה? הוא אומר, כי אם הגיעו למצב כזה, סימן שצריך חינוך מחדש. במשך 20 שנה, שמואל לא עושה שום דבר אחר מאשר לחנך. כתוצאה מזה, קמה מלכות רצינית, שאול ואחרי זה דוד ושלמה. כהונה גדולה הרבה יותר טובה, צדוק הכהן. ומקדש הרבה יותר גדול, בית ראשון. וסנהדרין עם בניהו ובן יהוידע בירושלים. כל זה תוצאה של המאמצים החינוכיים של שמואל הנביא במשך 20 שנה.
מה החינוך פה?
לא, תפסיקו להתעסק בענייני דת. אנחנו עכשיו נחנך את העם לצדק, למשפט, לתורה. ברור? זה משהו עושה במשך 20 שנה. אז מה שקרה, גם אפילו כלפי ארון הברית אפשר להפתח יחס אלילי. זה מה שהוא אומר כאן. כאשר עשו זאת לימים, אותם המאמינים, אשר בראותם את הארון, אשר עשה משה עליו השלום, קראו עיני האלוה. וכמו שאנו עושים כיום, ברומזנו לשמיים. כן, כשאתה אומר, תגיד, איך נצליח במערכה הזאת? אז כל מיני דוסים אומרים, מראים ככה עם אצבע כלפי מעלה. מה זה מעלה? למה לא כלפי מטה? אלא מה? זה דרכו של האדם, להפנות אל השמיים. כן? למרות שהשמיים הם לא אלוה. מי שעובד את השמיים עובד עבודה זרה, לא? אומר, וכמו שאנו עושים כיום ברומזנו לשמיים, ולכל דבר שנתאמת אצלנו כי תנועתו אינה, כי אם ברצון האלוה בלבד, ולא במקרה ולא ברצון אדם, ולא בכוח מכוח הטבע. כוחות הטבע. חטאת העם הייתה איפה? רק בזה שעשו להם תמונה. דבר שנאסר עליהם. ובזה שיחסו כוח אלוהי לדבר אשר עשו בידיהם ומרצונם, בלי אשר בא על כך מצווה, על כך מצוות האלוה. אף יש להם התנצלות על זה במחלוקת שנפלה ביניהם קודם לכן. נוסף על כך לא היו עובדי הנעבד ההוא כי משלושת אלפים איש מתוך ציבור של 600,000 איש. עד כאן לגבי העם. מה עם אהרון הכהן? שיש לך שאלה על זה שמשה כועס מאוד על, על אהרון כשהוא חוזר מן ההר. את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.